רדיו סול סימואליה, הרדיו של ישראל.
יפו סיפור האל, הכי יפו שיש, 522-6666.
מרפדיית אומן מזמינה אתכם לחדש את הריהוט הישן ולהפוך אותו לחדש. 03-5050-753, הגה 28, חולון, בהנהלת יצחק אברהם.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
נופל למרומים, ספרו של עומר ניר הוד, סיפור על קריסה ושיקום.
עומר, הבנק קיבל החלטה לסגור את כל קווי האשראי של קבוצת דאטה סייף. לא, זה לא ניתן לדחייה ליום ראשון. מצטערת.
כך מתחיל הסיפור המרתק של עומר ניר הוד, נופל למרומים, נמכר בחנויות צומת ספרים וסטימצקי. ספר חובה לכל בעל עסק ולכל אדם במשבר. נופל למרומים, זמין עכשיו בחנויות. אתם מאזינים לתוכנית מפגשים מחוץ לקופסה בהגשת דוקטור חיננית לויפר פלד.
צהריים טובים לכל הצופים שלנו ולכל המאזינים. צהריים טובים לך שוקי, מה שלומך? וצהריים טובים לאורח היקר שלי, יובל, איזה כיף לארח אותך, מה שלומך?
תודה רבה, ברוך השם, מקסים.
איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף, ואנחנו, אנחנו, את התוכנית שלנו, נפתח היום עם שיר מאוד 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 מיוחד, כל מה שביקשתי, של הראל מויאל, שזה בעצם שיר הכניסה לחופה שלך, שאחר כך תספר לנו עליה. אז כל מה שביקשתי, הראל מויאל.
יפה שלי, חיכיתי כל הלילה למבט שלך. אני עומד מולך נרגש עכשיו, שוב נזכר איך שהכרנו אז. הרים של זיכרונות, מה לא עברנו, וזאת תמיד היית רק את, זאת שהלב שלי בחר. חלמתי שתבואי אליי, את כל מה שביקשתי. יפה שלי, הבאתי זר פרחים לבן שיפתח לנו מזל, את כל כולי אני אקדיש רק לך. יד ביד בשביל אל תמיד היית רכה, זאת שהלב שלי בחר. את שתמיד היית לי כל העולם, מכולן וחלמתי שתבואי אליי כל מה שביקשתי איך החיוך שלך עוצר את הזמן הלב הוא לא שואל כבר שאת כאן על כל מה שביקשתי אני נשבע לך שיהיה כאן בשבילך מול ים סוער מול רוח עד הסוף לצידך בכל ליבי את כל כולי שבחרתי רק אותך מכולה וחלמתי שתבואי אליי כל מה שביקשתי
אז כמו שאמרתי, צהריים טובים לכל הצופים ולכל המאזינים שלנו, ואני שמחה לארח היום את יובל היקר, ומיד אני אתן לך את כל הבמה, אבל אם יש לנו צופים שמעוניינים להרים אלינו טלפון ולשאול את יובל איזושהי שאלה, או אותי, מוזמנים לעשות זאת בטלפון 03-677-3636, או לשלוח אלינו הודעת וואטסאפ 053-807-1213. עכשיו תראו, אתם יודעים שאני אוהבת אנשים, ואחד הדברים הכי אהובים עליי זה בני אדם. וכמה כיף להכיר כל פעם מכיוונים אחרים לגמרי, אנשים טובים, נחמדים, איכותיים ומקסימים, כמו יובל. אז אני זכיתי קודם כל, בראש ובראשונה, שיובל יהיה משתלם שלי. ודרך הדיבור שנוצר, והכל דרך הזום, והנה החיים זימנו לנו שאנחנו ניפגש כאן, ואיזה כיף. ופתאום אנחנו מגלים, תוך כדי דיבור, שיובל הוא לא רק מורה לחינוך גופני, מוכשר, מיוחד, מצטיין, שהילדים מאוד מאוד אוהבים אותו, יובל גם חיבר ספר מדהים, והיום בתוכנית שלנו אנחנו נדבר על המון המון דברים. אנחנו נדבר על החיים האישיים של יובל, שהם חיים מרתקים מאוד. אנחנו נדבר על הספר המקסים שנמצא כאן, פנינים מהלב. אנחנו נדבר על יובל, מורה לחינוך גופני, ואיך זה להיות מורה בתקופה הכי קשה שיכולה להיות בתקופת הקורונה. בקיצור, יש לנו רק שעה, אבל אני מאמינה שאנחנו נתגבר עליה וניתן מספיק זמן לכל דבר. אז אחרי הפתיח הארוך הזה, היי.
היי. אז ראשית, תודה רבה לך, חיננית.
בשמחה.
מדהימה. אני חושב שבאמת הקו שלנו הוא זהה, ולא במקרה אנחנו באמת כאן. ראשית, אני רוצה קודם כל להודות באמת לאשתי המקסימה, באמת על ההכלה שלה, על נתינת זמן לעצמי, להתעסק בדברים שחשובים לי. להורים המקסימים שלי, למשפחתי, לחבריי לצוות בעבודה, שבאמת בזכותם אני מאושר. עכשיו, אני גם מאמן קראטה.
או, תראה, אני ידעתי שיש עוד כמה דברים ועוד כמה תארים.
אנחנו פה בעקבות הספר, פנינים מהלב, אז...
שתכף אנחנו נגיע אליו, תכף אנחנו נתן לו את כל הבמה. בוא ספר לי, יובל, איפה גדלת? איזה ילדות עברה עליך? ואני חייבת להגיד לך, שוקי, תמיד אני אומרת שאני מגיעה מכפר תבור, וכולם אומרים לי, מה? מכפר תבור? עד לראש העין? אז היום האורח שלנו הגיע מנהריה.
נכון.
שזו בכלל אחת הפינות והפנינות בהתחבר לשם הספר, היפות שיש לנו במדינה, בכלל אין על הצפון, תושבי המרכז.
סוף העולם שמאלה.
סליחה, סוף העולם, לא סוף העולם. אנחנו יודעים.
לקראת סוף העולם.
סליחה, ומי זה שכל פעם רץ עד לסוף העולם? אני. ומי מגיע לטייל בסוף העולם?
הפרייר.
אוקיי, אז אני משנה לך את השם מהיום. אז יובל מגיע מנהריה.
נכון.
ואיפה גדלת?
אני גדלתי בקריית אתא, עיר מדהימה. אפילו בילדות שלי נקראה כפר אתא, כי לא היו בה מספיק תושבים. היום מספר רב מאוד של תושבים, אפילו כמו כמעט כל הקריות ביחד, ביאליק, מוצקין וקריית ים. קריה מדהימה שהולכת ומתפתחת. אני גם עובד, באחד מהבתי ספר שלי, אני עובד באמת בבית ספר שלמדתי בו.
וואו.
רוגוזין חטיבה א', קריית אתא. וזה בכלל מרגש ככה לסגור מעגל בבית ספר שלמדתי בו, שאני גם
שזה תיכון.
חטיבה.
חטיבה. מי מנהל שם?
כיום ענת אסולין. כן, אישה באמת מדהימה.
לגמרי.
לגמרי, ותמיד ששואלים אותי, אני אומר באמת, אישה עדינה ומדהימה. עכשיו, העדינה שאני מתכוון, זה לא במובן האישי, אלא במובן של הדרך ההתנהגות של הגישה הרכה והמכילה, ופשוט נעים להגיע לעבודה.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז ספר לי, איך זה להגיע לבית הספר, שאתה בעצם... למדת בו?
זה תחושה של ביתיות. לא אחת אני מסתכל על הכיתות שהייתי בהם. הבית ספר טיפה השתדרג ושינה לא את המבנה הבסיסי שלו, אבל את החלוקה.
זה בית הספר שיהודית בן צור גם כן עובדת בו, נכון?
יהודית בן צור...
או שזו החטיבה השנייה, כי יש שתי חטיבות זו ליד זו.
נכון, זו חטיבה א'.
אוקיי, אוקיי.
עכשיו, הייתה, אני בכלל מאוד התרגשתי ואהבתי, הייתה מורה שהייתה מחנכת שלי, שהספקתי לעבוד איתה גם ביחד.
וואו.
זאת אומרת, שנתיים, אם מותר להגיד את שמה, אולי תשמח, תמימה ברק, באמת מורה מדהימה, שבאמת הגעתי בזכותה עד הלום, ויפה, ופגשתי אותה פתאום.
איזה יופי.
והספקנו לעבוד שנתיים, ואז יצא לגמלאות.
איזה כיף. אני חושבת שזה משהו שהוא מרגש. גם המקום הזה שאתה בעצם מפרגן למורה שהייתה עוד בתקופה שאתה היית נער, שזה לגמרי מקסים. ומתי ככה גילית את האהבה שלך לתחום של הספורט, של חינוך גופני?
ספורט תמיד אהבתי. מילדות הייתי ילד לא רגוע.
עם השנים נרגעת.
נרגעתי, נכון, אבל בפנים יש עדיין את האש הזו. אבא שלי תמיד אהב לתעד ולצלם, ורואים עוד במסרטות, היו מסרטות של 8 מילימטר ישנות בלי קול, תמיד אז ככה רואים אותי קופץ, זז, הולך למקום, חוזר למקום, עוד פעם עולה לשם, עוד פעם יורד, תמיד אהבתי. כשהייתי חוזר מבית הספר, הייתי המון שעות במגרש, משחק כדורסל וכדורגל. כל הזמן אהבתי את הפעילות. נרשמתי כמובן לחוגים. אז את הפעילות הגופנית תמיד אהבתי. ואז שסיימתי את התיכון והצבא, חשבתי מה מתאים לי. אז חשבתי שמורה לחינוך גופני. אבל גיליתי גם דברים שונים מהתמונה הראשונית שרציתי להיות בה.
כלומר?
התמונה הראשונית שהייתה לי בראש, יא, איזה כיף, מורה עם איזה משרוקית ומאמן תלמידים. ופתאום הגעתי לבית הספר, ואתה רואה שזה קצת אחרת, זה להכיל תלמידים עם בעיות רגשיות, בגלל שהחינוך הגופני יש בו עניין של מתח תחרותי, אז זה לפעמים מריבות והחלה, וזה בעצם לא בדיוק התמונה הראשונית. ואז נפגשים מחוץ לקופסה.
לגמרי.
עשיתי חשיבה עם עצמי, שאני לא הולך אחורה, מה באמת ייתן לי להמשיך בעבודה הזאת באהבה. ואז אמרתי, אתה יודע מה? אני לא הולך נגד התלמידים, קודם כל אני בא לאהוב את התלמידים. להכיל אותם.
מקסים.
לצחוק איתם, להכיל אותם, ועוד במקצוע שלי זה יותר קל, בחינוך הגופני, וזה מה שמחזיק אותי עד היום. אני מגיע, אני אומר, איזה כיף, אני לא הולך להתנגש בתלמידים, אני הולך ללמד אותם, אבל תוך כדי אהבה והכלה. מה שאמרנו, שיש לנו דברים דומים, את אוהבת בני אדם.
לגמרי, לגמרי. כל הכבוד. אני תמיד אומרת את זה, ואני אומר את זה גם עכשיו, ולדעתי אמרתי את זה גם במפגשים שלנו בהשתלמות. אני חושבת שהתפקיד של מורים לחינוך גופני הוא תפקיד מאוד 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 חשוב, וזה משהו שאני אגיד אותו עוד ועוד ועוד, כי אני חושבת שמה שמורה לחינוך גופני יכול לראות ולזהות בילד, מורה בדרך כלל חלק גדול מהזמן שהוא פוגש את הילדים זה רק מאחורי השולחן, כשהילד יושב על הכיסא, אז הוא יכול לגלות באמת עד כמה הוא יודע, או פחות יודע, אבל בעצם כשאנחנו מדברים על כל התחום החברתי-רגשי, מורה לחינוך גופני רואה את הילד, הייתי אומרת, במערומיו, כי כשהילד מגיע, בוודאי, בגלל השפת גוף, הוא מגיע למגרש, הוא מגיע לאולם, אין לו את השולחן להסתתר מאחוריו, אפשר לראות ישר מי בוחר בו, מי לא בוחר בו. כל הבעיות החברתיות ישר צפות וצצות ועולות, ואני אומרת שחיבור טוב בין מורה לחינוך גופני, למחנך את הכיתה, לצוות בכלל שעובד עם אותו ילד, יכול לחולל פלאים.
לגמרי. כן.
יש לך איזשהו מקרה שאתה רוצה ככה לספר, בלי שמות כמובן?
כן, ברור. אין מקרה מיוחד. מה שחשוב לי להזכיר, יש מקרה, הנה, באמת, בדרך שנהגתי. מה זה להכיל ולאהוב תלמיד ובאמת להעריך אותו? באחד מהבתי ספר בא אליי תלמיד, דווקא בתיכון, בבית ספר שאני מלמד, אחד זה חטיבה ואחד זה חטיבה תיכון. אומר לי, המורה, וזה, אתה יודע, אין לי הרבה מה לעשות עם עצמי בחיים, כי אני לא שווה כלום, לא שווה הרבה. אני לא יכול ללמוד, למשל, להיות מורה כמו שאתה וכדומה. אמרתי לו, תקשיב, קודם כל, אתה טועה מהיסוד. אתה יודע כמה חוכמת חיים יש לך? תסתכל איזה שפה ואיזה דיבור ואיזה ערנות. כלומר, אתה לא לוקה במשהו. אתה לא לוקה בשכליות. פשוט, העניין, זה שאני מורה, זה פשוט מאוד, אספתי את עצמי לידיים והשקעתי מאמצים בקריאה, בכתיבה, עמדתי במשימות הנדרשות. פשוט מאוד כוח רצון. אתה יכול לעשות את זה ואפילו להגיע הרבה יותר ממני. זאת אומרת, כבר נקודה, הוא אמר לי, וואו, את באמת חושב כך? אמרתי, בוודאי. תראה איזה חוכמה יש לך שאתה מדבר איתי.
מקסים. אני חושבת שהחלק הזה של העצמה הוא חלק מאוד מאוד חשוב. לפני שנגיע ממש ככה לספר, מעניין אותי ככה לשמוע ממך, איך זה היה להיות מורה לחינוך גופני עד לימים שהחלה הקורונה, והייתי איתנו לצערנו עוד תקופה לא קטנה, שאנחנו לא יודעים כמה, אבל כמו שזה מסתמן, ואיך זה פתאום להיות מורה לחינוך גופני, כי זה שונה לגמרי מכל מקצוע אחר, פתאום דרך הזום או דרך כל דרך אחרת, איך... מה קרה שם במעבר הזה?
לגמרי. המעבר הזה הוא לא קל לכלל המורים, אבל המורים לחינוך גופני בפרט, בגלל המקצוע. חינוך גופני, כמו שאמרנו, צריך את הטאץ' אחד עם השני, נגיעה, העברת כדור, משחק, אנרגיות. מה שאנחנו היום נזהרים עם זה, וצריך לשמור מרחקים בפעילויות. להעביר דרך זום... דבר של פעילות גופני, זה קצת יבש. אין את ה... המורה יכול לעשות דוגמה אישית בזום, אבל אין את הקרוב, אין את הלראות ככה בעיניים בלי מסך. אנחנו מוגבלים. אנחנו מוגבלים, אבל זה ברירת מחדל, וזה לא פשוט. והטאץ' הזה, כמו שאמרתי, האהבה של התלמידים, ההפעלה שלהם, האנרגיות, החמימות, זה קצת קשה בזום. ואם זה ריצה גם במרחבים,
לגמרי, לגמרי, לגמרי. אנחנו נצא לאתנחתא מוזיקלית. עוד שיר מקסים מהמקום האישי שלך, מהחיים האישיים, שזה היה השיר של הריקוד של הסלו בחתונה שלכם, וקודם זה היה שיר הכניסה לחופה שלכם, השיר של דודו אהרון, אתה רוצה להגיד איזושהי מילה, להקדיש אותו, אז בבקשה.
אז השיר שוב מוקדש לאשתי, השיר של דודו אהרון, נתת לי אותה, מי שיאזין לשיר, אז באמת כל מילה שם היא בדיוק מתאימה.
מה שמשתך?
מרב.
מרב, אז מרב יקרה, זה בשבילך.
כל מה שחיפשתי זאת את ועינייך טובות כמו שאת כן זאת את כן זאת את שם את חיכית לי כבר כמה שנים למקום ולזמן המתאים את הגעת ונגעת כי בכל הדרכים בכל הקשיים בסוף הופעת לי וידעתי שאיתך בקלות אנצח כל צבא בעולם כי בכל התפילות שכיוונתי בלב מצאתי אותך והבנתי שכן אלוהים בשמיים הוא כל כך גדול שנתן לי אותך הוא נתן לי הכל כי זו את שנתת לי את כל הסיבות לחייך מחדש להתחיל שוב לחיות ואין לי מילים שיוכלו להסביר נסתרות דרכיך עודה ומוקיר שנתת לי אותה נה 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 את כמו הים הגדול כן זאת את את כבש לי את הלב במבט כן זאת את כן זאת כי בכל הדרכים בכל הקשיים בסוף הופעת לי וידעתי שאיתך בקלות תנצח כל צבא בעולם כי בכל התפילות שכיוונתי בלב מצאתי אותך והבנתי שכן אלוהים בשמיים הוא כל כך גדול שנתן לי אותך הוא נתן לי הכל כי זו את שנתת לי את כל הסיבות לחייך מחדש להתחיל שוב לחיות ואין לי מילים שיוכלו להסביר נסתרות דרכיך מודה ומוקיר שנתן הבנתי בלב אני מצאתי אותך והבנתי שכן אלוהים בשמיים הוא כל כך גדול שנתן לי אותך הוא נתן לי הכל כי זו את שנתת לי את כל הסיבות לחייך מחדש להתחיל שוב לחיות ואין לי מילים שיוכלו להסביר נסתרות דרכיך מודה ומוקיר שנתת לי אותה
לצד הדיבורים שלנו אפשר היה להאזין לשיר המרגש הזה, ומחמם את הלב לראות את הרגש שאתה מביע לרעייתך, ויש לך שני מתוקים קטנים.
נכון, איתי ואורי.
איתי ואורי, ומתוק אחד גדול, סגי.
כן, מניסויים ראשונים.
שזה אושר גדול בעצם לראות איך אתה walk the talk, מה שנקרא, מעבר לזה שאתה עושה העצמה לתלמידים שלך ומדבר איתם דברים מתוך הלב, איך שגם בחיים שלך אתה ממש ממש מתנהל, וזה מוביל אותי ככה לשאול אותך, איך התגלגלת עד שהגעת לתוצר המקסים הזה שנקרא פנינים מהלב?
אוקיי.
תתקרב למיקרופון רק.
פנינים מהלב, יש בו באמת המון המון, הוא ספר תובנות עשיר במגוון תחומים. אבל איך התגלגלתי אליו? בכלל הוא לא היה אמור להיות. אבל אני הייתי חוזר מחוג הקראטה שלי אחרי שאני מאמן, אז עם מלא אנרגיות ומקבל הערות באלף, שאני אומר את ההערות האלו אני חייב לכתוב, כי הן טובות, צריך להשאיר אותן, לתת אותן מתנה פה בעולם הזה. ואז אמרתי, כל פעם רשמתי לי הערה והערה, ושמתי את הספר במגירה, ליד המיטה. ודרך אגב, אני אומר שיש חיבור בין הגשמיות לרוחניות, שאתה לא יכול להיות רוחני רק דרך הפעילויות, בכל אופן בקראטה, דרך הפעילויות והאימונים המקצועיים, אתה פתאום מגלה הערות, יצירתיות והערות ודברים. עכשיו, ואז, סוויץ' קטן, הייתי בביקור אצל אחותי אסנת הגדולה, והיא העלתה איזשהו סיפור ואמרה, אתה רואה הכל מלמעלה. ואז שאלתי את האחיינית שלי, מה את חושבת, הכל מלמעלה? או, היא אומרת גם וגם, והדעות היו חלוקות. ואז התחלתי לעשות מין איזושהי תקשור במרכאות, כן, אני לא נכנס למושגים האלה כרגע, איזושהי באמת מחשבה על מחשבה, מחשבה עמוקה, בלי לפתוח איזה חומר מקצועי במיוחד. ויש לי תלמיד, מיכאל ברשינסקי, שהוא בן של תלמיד חכם, אז שיתפתי אותו, והוא אמר לי, תקשיב, אתה מגיע לתשובות שמצויות בגמרא ובהלכה, ואני אביא לך דוגמאות כאלו, אתה חייב להעלות אותם על הספר. ומהון להון הייתי, אז המשכתי בתחום הזה הרוחני של ללכוד הערות. אני אומר ללכוד את ההערות, כי הן קיימות. זה לא שאני ממציא אותן, אני רק לוקד אותן. ובבן האישי אני לוקד אותן. ואז אפילו נוצרו מצבים שהייתי יוצר את האוטו בצד, שההערה לא תברח לי, כי אני לוקד אותה, היא יכולה לברוח. ואני רושם, 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 רושם הפלאפון, שאני לא אשכח, בא הביתה, מעביר את זה. או שבבית שולחן מלא ניירת, שלחדד את התובנה ועוד תובנה, וככה אספתי ואספתי. ואז יש לי אחיין גם כן מאוד אהוב, אורן הרשקו, שעזר לי בצד הטכני של העיצוב של הספר, תמך, וגם פרסם אותו באתר שלי. זהו. אז זה ככה התגלגל הספר.
מקסים. קודם כל אני מחייכת, כי זה עונג גדול לשמוע אותך ולראות את התוצר המקסים הזה. ופעם שנייה אני מחייכת, כי יש דברים שאתה אומר, כאילו שאני אמרתי ופשוט אתה מדבר אותם מגרונך. זה הקטע הזה של הכתיבה, ואני צוחקת, כי גם אני מסוגלת באמצע הליכה פתאום לעצור ולכתוב כל מיני הגיגים. ואמרתי שפעם אני אוציא ספר, עוד לא החלטתי איזה ספר, לא חשבתי אף פעם לכיוון הזה של הגיגים, דווקא חשבתי יותר על סיפור חיי, שזה בטח צריך יותר מספר, צריך איזושהי אנציקלופדיה. כשאני מתבוננת בספר, אני רואה שהוא מחולק לפרקים פרקים. ספר לנו.
כן. אז הספר מדבר גם על רוחניות, על אמונה, על גורל, על בריאות. יש פן קטן של פניני קראטה שבכל זאת, כי מפה זה התחיל, ששמתי. בחירה חופשית.
אתה רוצה לתת לנו איזושהי דוגמה?
כן, אני ככה... תראו, אני רוצה באמת להכניס את הצופים פחות או יותר, קודם כל להקדמה שהיא מאוד חשובה.
אוקיי.
קודם כל הספר מיועד לכולם, כולל כולם. מי שדתי ומי שלא דתי וכל הדתות ולכולם. ואני ככה כותב. קודם כל, מה המהות שלו? ליבכם יראה לכם את הדרך. הגורל שלכם, התחברו אליו. כאשר בקריכה יש לי גם סודות החיים בניצוצות הלב. איזשהו ככה סיסמה על המהות של הספר. ואז אני רושם, אמת, יש רק אחת והיא שוכנת בתוכנו. כל הפתגמים והאמרות הכתובים, כמו שאמרנו, זה מסרים, מחוויות, מדיבורים, ממעשים, מכל מיני מפגשים, מסימנים שקיבלתי והעליתי אותם על הנייר, על הספר שנקרא פנינים מהלב. ואני אומר, ככל שניכנס יותר במסע אל עצמנו, שנתקרב אל האור, שם נקבל בעצם את התשובות לירורי הלב, לשאלות המתבקשות שלנו. ואני אחד שאוהב לחקור, אני אוהב לדעת. יש דברים שמעניינים אותי, אני אוהב לדעת את הסיבות, מה עומד מאחורי זה. זה איזושהי תכונה כנראה מולדת, ולכן אני אוהב להיכנס לאור שנמצא בפנים. לפעמים אומרים לי, יא, איך קלה את הבול, איך זה? שפת גוף, עומק, פנימיות, ואני ככה רואה דברים. אני נותן הערה קטנה בהקדמה, ואני אומר, אוקיי, אני משתמש לפעמים במילה אלוקים, הבורא, אבל הן משמשות במובן האוניברסלי של כוח עליון, שממנו נובע ומתקיים הכל. כלומר, גם מי שלא דתי, גם מי שאתאיסט, לא להתבהל מהמילה אלוקים שאמרתי, או אל, זה הכל בקטע של עניין של אנרגיה אוניברסלית שיש מאין. ואני גם מסיים את ההקדמה, 70 פנים לתורה, וכולם מבורכים, ואני מקדיש את זה, לכן אני ממליץ שכל אחד יתחבר לכוח העליון כפי שליבו מורה לו, כסיסמת הספר, סודות החיים בניצוצות הלב. ואני מקווה שהספר יסייע לכם להתחבר לאמת שתעניק לכם שלמות ואושר נצחיים. כשאני מגיע לאיזושהי תשובה בירורי הלב, יש לי איזושהי הרגשה של שלמות, וזה אושר שיש, עשיתי וי. אני לא סתם חי את החיים האלה, אני חי אותם במודעות. אז זו הקדמה. ואז יש את הסיסמה שהיא קצת חוזרת בספר לפעמים בחיזוקים של הלב שלך, יראה לך את הדרך שהאל סולל לך. סימנתי ככה בעיקופים, יש המון תובנות בספר, אבל ככה בעיגולים פחות או יותר מה אני רוצה להביר. כן. צריך... אני ככה קורא לקהל, ככה במהירות כמה נקודות. דרוש אומץ רב כדי ללכת בעקבות הלב. אני נותן איזושהי ככה המלצה, אך התוצאות הן הנכונות ביותר עבורנו.
אתה ככה מדפדף, ואני ככה מקשיבה לך בקשב רב, ואני אומרת לעצמי, כל תובנה כזו, כל הגי כזה, בעצם הגיע אחרי שקרה משהו. זאת אומרת, אין פתאום לקום בבוקר, ואופ, יש לך הערה באות א' מן הסתם, וכתבת את מה שכתבת, למשל, כמו הביטוי הזה ש...
כל הבחירות שלנו מקורן מלמעלה.
כן, שכל הבחירות שלנו, קרה משהו. זאת אומרת, משהו הביא אותך בעצם לזקק איזושהי סיטואציה מסוימת, ולהביא אותה לידי ביטוי בתובנה המסוימת הזו.
כך, התכונה הזאת של להרגיש את הדברים שיש כוח עליון ששולט בנו, הייתה לי מילדות. ופה גם בסוף של הספר שעליי, אני רושם שכבר בגיל 10 סחתי להוריי, אמא שלי הייתה מספרת משהו, והייתי אומרת, רואה, כך וכך קרה, כך וכך קרה, יש יד מכוונת. יש סיבה לרצף המאורעות. ידעתי לחבר את המאורעות. ולהרגיש שזה לא במקרה. איזושהי תכונה. עכשיו...
אני אומרת שאמרתי לך גם בחוץ, אין מקריות. זה בורא מקרה. עולם רוקם את המקרה לדעתי.
כן, ואפילו ניקח גם היום את ה... את המקרה אפילו הפשוט של היום, של למצוא חנייה קרובה ולהגיע בדיוק בזמן, והכל זה לא מקריות, או שנפגשנו דרך השתלמות של ניהול קונפליקטים.
נכון.
בכלל נכנסנו לחדרים שכל אחד היה צריך להגיד מה תופסי החלומות ומה
נכון.
גונבי החלומות.
נכון.
ואז סיפרתי שתופסי החלומות זה אלו שתמכו לי
וזה
בספר.
וזה תפס לי את האוזן.
ותפס. אז עוד פעם, זה לא יכול להיות מקריות כזאת מושלמת, ואת מבינה, זה דברים שאפילו לא חשבתי עליהם.
נכון.
אז זה פה העניין. עכשיו, יש לשאלתך מקרים שבאמת בספר כתובים כתוצאה ממשהו שפגשתי. איזה מקרה אני אגיע אל זה יותר מאוחר, רק אני רוצה להכניס, ההתחלה של הספר היא הכבדה ביותר במרכאות. ולמה? כי אני פה מדבר על נושא של אלוקים, בחירה חופשית ואיזשהו קונפליקט. האם הכל מלמעלה, או תלוי בנו, איזשהו ערעור. ואז אני יוצא מהקופסה, ונותן איזו השערה. אני ככה מדלג, כי התוכנית היא עם זמן קצוב.
לגמרי.
נכון. ואז אני הגעתי לאיזושהי מסקנה שלי, שיש איזושהי אנרגיה שמזמנת לנו את הדברים, נותנת לנו דחף פנימי לדבר. לעשות את המעשים שלנו, להגיע לאן שאנחנו מגיעים, איזושהי אנרגיה. ואנחנו בעצם שותפים במעגל האנרגיה הזאת, שותפים במה שהחליט האל. עכשיו יבואו אנשים ויגידו, מה פתאום? זה הכל עניין של מידת רגישות. יגידו, אני עשיתי את זה, אני כתבתי, אני החלטתי. זה גם בסדר גמור, זה מצוין. רק אני חושב ש... וככה גם טוב לחיות. וטוב שהטבע נתן לנו איזשהו מנגנון, לא כל הזמן לחיות שאני ככה מולח והדברים שאני מוציא. מנגנון שאני עושה ואני מתרגש ואני כועס וזה תלוי בי, וזה מצוין שהמנגנון הזה כזה, שהטבע נתן לנו. אבל אם נכנסים קצת לעצמנו וחושבים לעומק, אז רואים שבדרגת האלוקים, כמו שאומרים, הכל צפוי, אני רושם על זה בעמוד 17, והרשות נתונה מה שרשם רבי עקיבא, ואני אומר את דעתי, שבדרגת האדם הרשות נתונה, הכל תלוי בנו. בדרגת האלוקים הכל צפוי כתוב מראש. דהיינו, הבחירה החופשית ניתנה לנו כדי שנהיה שותפים, אך ברומו של עולם הכל גלוי וידוע. וזה מה שיפה, שהטבע נתן לנו להיות שותפים, לא להיות רובוטים. אבל ברומו של עולם, הכל למעלה. אז זה איזשהו הרהור בלב שסגרתי מבחינתי. ועוד דבר קטן, ואז אמר גם הרב לייטמן, נדמה לי, אני לא רוצה להתאפס במילה, שהוא אמר, תראה, אבל אין פה בעיה מבחינת הגורל, למה? אם אני זזתי את העת מפה לפה, ואני אומר שאלוהים גרם לי להזיז, או אחד יגיד, זה אני, לא משנה. באמת הגורל זה שהעת הוא פה. אז באמת, אני... הכי חשוב וההמלצה, שבאמת אנשים יחיו בצורה הכי חופשית.
אני רוצה רגע לעבור לפרק של שהקדשת אותו לקראטה. קודם כל, מי שמכיר קצת את התחום הזה של הקראטה יודע כמה מאוד 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 התחום הזה מלווה בערכים, וכמה התחום הזה באמת מלווה ומלווה את העיצוב של האישיות של האדם והאופי של האדם. ואני רוצה לשאול, האם תוך כדי שאתה מאמן, אתה גם משלב את האמירות האלה, את הגים האלה, איפה זה בא לידי ביטוי? איפה זה פוגש אותך? ממש באימונים עצמם.
בהחלט, אני תוך כדי אימון טכני של הטכניקות עצמן והיציבות וכדומה, משלב גם את הדרך של הקראטה ואת הדברים מעבר. לפעמים אני אומר לתלמידים, הנה כמו פה, אומץ ונכונות לקרב יכולים להכריע את המערכה גם ללא מגע פיזי. זה לאלו שאין להם הרבה ביטחון עצמי. לדעת, קודם כל, לחזק את הדבר הזה. איזון הלוחם כמו כבדהו וחשדהו, שאני אומר, לא להיות אלימים. אבל איזון הלוחם יהיה תמיד עם פנים לשלום, אך דרוך, או ההפך, יהיה תמיד דרוך עם פנים לשלום. דוגמה.
בפרט בימים האלה שאנחנו רואים כל כך הרבה אלימות, ואם אפשר היה ככה לתאר לנו סיטואציה שתהיה קצת אחרת.
כן, אני גם מחנך לכבוד, למשמעת. משמעת זה איזונים למיניהם שמאוד חשובים, והשליטה העצמית שתהיה לתלמידים. הנאמנות גם לעצמך וגם לזולת, זה דברים שתורמים. וכו, ושהעולם הדמיוני, שהם יראו תמונות, מה שהם רוצים להגיע, זה מה שייצור את העולם הפיזי שלהם.
מקסים. אז אנחנו נעשה עכשיו אתנחתא מוזיקלית, ונשמע את שלמה ארצי אם תתארו לכם, שזאת בדיוק הנקודה הנכונה ללכת עם הדמיון שלנו, ולדמיין את כל הדברים המקסימים שדיברנו עליהם כעת. שלמה ארצי.
תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים ומלגגות הכוכבים, והזמן עובר בלי פחד, ואני הולך לפגוש אותה בגן העדן. תתארו לכם קצת אושר, כי הוא כל כך כל כך נדיר כאן, עיר מגניבה בתוך החושך ושנינו בשמיכה, והיא מלטפת אותי ואומרת לי מחר יקרה מה שרצית, והיא לאט השתקפויות של עצם ושמחה. תתארו לכם באמצע יום יפה, שמיים עליכם, אהבה איתכם, כן ככה זה קרה, לפתע היא אמרה, אני עוד זוכר אותה כמו בסערה. תתארו לכם אותי נופל לתוך זאת ערה. תתארו לכם עולם פשוט, חדר ללילה, בית בגשם, רחות עצים מלאים בטות, ושנינו שיקורים. אם ייפרד אני אמות, היא לוחשת וגועשת. תתארו לכם עוד הזדמנות לחזור פתאום לנעורים. תתארו לכם את החיים זזים אחורה וקדימה, מה שחסר שום מתמלא, מה שהיה פתאום ישנו, ואני מביט לתוך עיניה ונגנב בכוח פנימה. תתארו לכם אותנו מגשימים את כל החלומות. תתארו לכם באמצע יום יפה, שמיים עליכם, אהבה איתכם, כן ככה זה קרה, לפתע היא אמרה, אני עוד זוכר אותה כמו בסערה. תתארו לכם מותי נופל לתוך זאת ערה. תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים. תתארו לכם עולם יפה, היא בתוך החושך, עולם פשוט, תתארו לכם קצת אושר.
שלמה ארצי, תתארו לכם, אחד השירים היפים והקסומים, ובכלל כשאנחנו עוסקים בחלומות, זה עונג גדול. אמנם התוכנית שלנו לא מסתיימת, יובל, אבל כל אורח שמגיע אליי וכל אורחת מקבלים ממני תעודה של תודה על זה שהגיעו לכאן, וגם אתה כמובן מקבל תעודה מיד,
וואו,
בכיף, וואו. באהבה. ושמחתי לארח אותך בתוכנית נפגשים מחוץ הקופסה ולהזין לסיפורך המרתק והמרגש. ויש כאן ציטוט של אנג'לינה ג'ולי, אם לא תצאו מהקופסה שבגידלו אתכם לא תבינו עד כמה יותר גדול העולם. אז מה אתה אומר? איפה זה מתחבר אליך, הביטוי הזה?
הנושא, כדי באמת...
בבקשה, זה משמחה. אחר כך אני... בשמחה. אחר כך אני אגיד לך גם מה יש עוד שם במעטפה.
אוקיי, אז ראשית, תודה רבה.
בכיף, תודה. באמת, על ההזדמנות הזאת. תודה לך.
להציג את הספר, ובכלל על כל היחס. אני בכלל אומר, איפה שאת נמצאת יש אנרגיות, גם בהשתלמות שלנו, הרמת את כל הקבוצה, ואיזה תשבוכות.
תודה, תודה.
משהו.
תודה.
ההזדמנות הזאת לצאת מהקופסה, ולראות עולם, אני חושב שכולם צריכים לחוות את זה. לא להסתפק באיזה שהם פחדים ומהלכים מחושבים. כלומר, תמיד צריך להיות מתון ומאוזן. זה נותן פתרונות בהמון המון המון מקרים ודברים. גם במסגרת העבודה שלי, אני כל הזמן יוצא מהקופסה ו...
תשמע, להוציא ספר זה לגמרי לחשוב, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני יודעת שהיו עוד ביטויים ועוד פרק שרצית להתייחס אליו, אז ברשותך, בכבוד.
אז זהו, מעבר לדברים המורכבים, הכבדים יותר של אם הכל מלמעלה או לא מלמעלה ואיפה התפקיד שלנו, יש גם דברים מאוד מתוקים וקלים בספר, שגם מדברים למשל על אהבה, שאת זה כתבתי למשל בתקופה שלא הייתי בזוגיות, וקורה שלפעמים אתה לא בזוגיות, ואתה מרגיש משהו. ואז אני מגיע למסקנה וכותב שהחיבור בין גבר ואישה הוא טבע האדם, חבל על כל יום שעובר ללא אהבה. איזשהו ככה אמרה שדווקא בהדגשה אפילו. אז יש דבר כזה, ודוגמה בעמוד 25, אני רושם על ציפור הנפש, ב-24 על ציפור הנפש, ששם שוכנת האמת בהחלטות שלנו. ואז ב-25 אני אומר, בחירת בני זוג, מורים לחיים וכדומה, צריכה להיעשות בהתאם לטבענו. כלומר, אני נותן פה איזושהי המלצה פשוטה, שלא המצאתי אולי את הגלגל, ששומעים את זה אולי ביום-יום, אבל היא כתובה בצורה ממוקדת, שכדאי לאדם ללכת לבחירות שלו בהתאם לטבע שלו, מה שיתאים לו.
זאת אומרת שאתה בעצם בא ו... ומציג איזושהי גישה שהיא קצת שונה מאנשים מסוימים שאומרים, לא, דווקא תיקחו מישהו שהוא, תבחרו מישהו שהוא הפוך, שהוא, התכונות שלו שונות לגמרי, ואתה בא ואתה אומר, לא, דווקא תבחרו במישהו, במשהו, בבן זוג, או חבר, או חברה, לאו דווקא בני
כן,
זוג.
כן, כן, מורים לחיים, כן, מישהו כן. שעובדים איתו.
כן, שהוא יותר מחובר בעצם אל המהות.
שלנו הוא בהתאם לטבענו, זאת אומרת, הוא יכול להיות שונה, אבל הוא מתחבר לטבע, למי שאנחנו, לאנרגיה שלנו, הוא יכול להיות שונה, אבל הוא לא איזשהו ככה ניגודי כזה וצורם. אז כן כדאי להיות שם. אני רושם בחירה נכונה פירושה לעשות מה שאוהבים ולהיות עם מי שאוהבים, אך דעו טובה אהבה שיש בעתיד. לא רק משהו של וואו וחיבור וזה, צריך כמובן להיות מאוזן, לבדוק עוד היבטים ואיפה שרואים עתיד. יש משהו של או, כדי להצליח, קשור למשהו אחר, שקשור מחוץ לקופסה. איך אני יכול לפספס את זה ולהתאים את זה לפה? ואז לא הכרנו ב-2014 שיוצאתי את הספר.
לא.
כדי להצליח פעלו בנחישות למטרה. ואל תראו מכשולים בדרך. ואם בכל זאת הם יופיעו, מצאו דרך לעקוף אותם. והמשיכו קדימה ליעדים שלכם.
איפה זה פגש אותך בחיים?
קודם כל, אני גם הוצאתי קלטות DVD של קראטה. ארבע, סדרה של ארבע קלטות. של כל הקאטות, שזה התורה של הקראטה, עם היישומי קרב שלהם. זה הוצאתי ב-2008.
זה נמצא גם ביוטיוב?
זה נמצא גם ביוטיוב, וגם באתר מישהו... שלי.
אז תמיד אחרי התוכנית, אני מעלה פוסט פרסומי שאני מודה לעורך, ובמקרה הזה זה לך. אז מתחת לזה, תוסיף את הקישור לאתר שלך, ואולי גם קישורים ליוטיוב, או אם מישהו ירצה אולי לרכוש אולי את הדיסקים, או הקלטות, או whatever, אז... גם תוסיף שם, או את הספר עצמו, אפשר לקנות אותו אגב?
אפשר לקנות אותו.
אז גם אז גם תוסיף, כי הספר הוא מקסים, 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 ואני יושבת ומעלעלת ומביטה, והוא מדהים. ואני חוזרת לשאלה לפני חצי דקה. איפה זה פגש אותך?
אז פגש אותי בפרויקטים מסוימים שרציתי לעשות, ולא ויתרתי, גם עם הקשיים למיניהם. כל הזמן הפעלתי חשיבה מחוץ לקופסה יצירתיות, איך אני נוגע במטרה. זה פגש אותי אפילו בלימודים, אם זה תואר ראשון ותואר שני, ולפעמים יש איזה שהם קשיים מסוימים, ואתה הולך למטרה, ואתה בכל דרך שהיא אתה אומר, אני מסיים את זה ואת זה. בכל מובן. את הניסויים השניים באמת הם היו ככה זורמים יפה, אז אין פה איזה קושי מחוץ לקופסה, אבל בהחלט הלכתי בצורה רצינית. המון, 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 שאתה צריך להגיד, את זה אני רוצה, רוצה לעשות ספר, רוצה לעשות תואר שני, רוצה לעשות anyway, וללכת על זה, ואם יש קשיים, למצוא פתרון.
אחד הדברים שאתה כותב, שההומור הוא כוח יצירתי לתקשורת טובה. נכון. אני בהחלט מאמינה בזה, ואני חושבת שמי שיש לו את היכולת הזו, ויכול להביא הומור לידי ביטוי בעבודה ובחיים שלו, אז יש לו רווח גדול מאוד. זה פוגש אותך גם בעבודה שלך, בחינוך גופני עם הילדים?
בוודאי.
מתלמידים?
בוודאי, בוודאי. אני מכניס הרבה הומור, אני משחרר את הלחץ ואת הפחדים, בייחוד לכיתות חדשות, או מי ששומע את המילה מבחן, אם זה בחוגים, אם זה בעבודה, אז תמיד אני מרכך, מכניס בדיחה פה, בדיחה שם, וככה לי עובר היום בצורה מדהימה, לילדים יוצא עובר היום בצורה מדהימה, הם אומרים, יא, איזה כיף של מורה, זה לא בא על חשבון מקצועיות, זה לא
זהו, בא... זאת הייתה השאלה הבאה שלי, כי יכול להיות שיש לנו פה צופים, ויש לנו המון צופים שהם ממערכת החינוך, כל מי שאני רואה כרגע על המסך, 90% זה אנשי חינוך, יגידו מה, אני אין לי אומץ לעשות איזשהו משהו משעשע עם הילדים, עם התלמידים, או לספר בדיחה, זה אולי יפגע במקצועיות, אולי הם יחשבו שאפשר לטפס עליי, או לטפס לי על הראש, או כל מיני שכאלה.
לא, ממש לא. צריך להגדיר גבולות, לשמור על אסרטיביות, ולהדגיש שהשיעור לא הופך לבדיחה. מדי פעם נותנים איזה הומור, זה דבר שהוא נפלא, אפילו לפעמים בהופעות של אומנים. יש איזה סיפור מצחיק קטן, משהו קטן, זה נותן אווירה נהדרת וחיבור טוב ותקשורת טובה עם הילדים. ההפך, הם יבואו באהבה לשיעורים שלי ולא יגידו, אוף, זה מפחיד. אז זה. אני קצת טיפה ככה דוחף לעוד מקום, כי אני בגלל הזמן. יש לי גם איזושהי המלצה שאני רואה שם אדם נטול לחצים, ימריא לשחקים. אדם שמפחיד קצת את העומס שלו, ראיתי את זה על עצמי. מפחית עומס בעבודה, מפחית, קודם כל הוא יכול להגיע להערות רוחניות יותר גבוהות, לתובנות, כי יש לו זמן לעצמו, יש לו זמן לחשוב. אבא שלי תמיד בהומור אומר, אתה יודע למה משה רבנו עלה 40 יום להר סיני? כי הוא רצה קודם כל שקט מהעם, ושם הוא יוכל להתחבר לעצמו ולהגיע,
לחשוב,
ולהוריד את עשרת הדיברות כמו שצריך. אז קודם כל...
אגב, אתה בא מבית דתי?
לא.
אוקיי.
לא, אבל הסבים, סבתות, כן, ובילדות נחשפתי לבתי כנסת וכדומה, אז ככה זה קירב אותי. אומרים לי תמיד בבית, אתה הצדיק שלנו.
שבעיניי זה מקסים, אני תמיד אומרת שאני באופן אישי לא אישה דתייה, אבל אני אישה מאוד מאמינה ומשתדלת לשמור לפחות על דברים עיקריים במסורת, כי זה מה ש... עושה אותנו קצת אחרים, אני חושבת.
כן, להבין שיש מאין, לא חייב להיות דתי, שלדעת שהכל נכון. הוא מאיזושהי אנרגיה. אני בכוונה טיפה רץ, כי אני רוצה להספיק להעביר איזשהו מסר מסוים, ואז אני גם נותן המלצה שאדם חייב לממש את כישרונותיו, זה אחד מהיעדים החשובים לחייו, ואפרופו, שאמרת, כתבת בהתאם למה שנפגשת, נכנסתי לאיזשהו מקום, וראיתי מוכרת כל כך עדינה, ופשוט נעימה. אז יצאתי וחשבתי ורשמתי, יופייה העיקרי של האישה הוא בעדינותה. דוגמה. אז הנה מקרה שקישר. או פתאום מישהו שהוא לא יהודי, והוא מקסים, והוא רופא מדהים והכל, ואתה אומר, אז זה לא משנה לי הדתות, כולם מדהימים. ואז אני רושם את זה, את האמת, ככה מרוב המהירות והיחד זה, אז אני לא אגיד באותם מילים, כי זה רשום, ואני אומר, אל תסתכלו למוצאם או דתם של האנשים, אלא לאופיים הפנימי, כלומר למה שהם, כי האופי והמהות של האדם קדמו לדת.
וזה היה בעצם ממש כבר הסיום.
או, 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 הנה ברשותך, הסתכלו בלב האנשים ובנשמותיהם, ולא במוצאם ובדתם, הלב והנשמה חזקים מהדת וקדמו לה. זה אחד מהמוטו שאני מאמין, והנה עוד אמרה שכתבתי בעקבות, שכתבתי בעקבות החיים עם מי שנפגשתי.
יובל, אני רוצה מאוד מאוד להודות לך, ממליצה בחום רב על הספר פנינים מהלב. אנחנו מיד נסיים את התוכנית שלנו עם תפילה של עומר אדם, ונתפלל שבעצם כולנו נמשיך להיות אופטימיים ובריאים ושלמים. מודה לך מאוד, מודה לך שוקי, צהריים טובים לכל
רבה.
הצופים, ואחרינו התוכנית חקירה צולבת עם שאול אייזנברג. שבוע הבא ניפגש שוב. צהריים טובים, נפגשים מחוץ לקופסה.
הוא היושב לו אישם במרומים, הוא הרופא כל חולים, הוא הנותן רוב שמחה לילדים, הוא העושה משפטים. הוא בשמיים והוא היחיד, הוא הגדול הנורא, הוא השומר עלינו מצרה. אלו השמונה עלינו כמו ילדים, שמונה ואל תעזוב, תן לנו שמחת נאורים, תן לנו כוח עוד ועוד. שמור נא עלינו כמו ילדים, שמור נא ואל תעזור, תן לנו אור ושמחת נאורים, תן לנו גם לאור. מה כבר נותר לנו עוד בימים, מה כבר נותר כל היום, שמש תקווה והמון מבטים, לילה ויום של חלום. הוא בשמיים והוא היחיד, הוא הגדול הנורא, הוא השומר עלינו מצרה.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל.
יפו סיואייר, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6-6.
מרפדיית אומן מזמינה אתכם לחדש את הריהוט הישן ולהפוך אותו לחדש. 03-5050-753, הגה 28, חולון, בהנהלת יצחק אברהם.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24...